alam.
כן, אנחנו התחלנו עירת חטא, התחלנו לראות, לא ראינו את דרכי קניית העירה, נכון?
אז התחל את דרכי.
התחלנו, כן, את ההשגחה, כן, דיברנו על ההשגחה. כן, דרך קניית העירה הזאת הוא התבונן על שני עניינים מתאים, אחד הוא להיות שכינתו יתברך נמצאת בכל מקום שבעולם, שהוא יתברך משגיח על כל דבר קטון וגדול. אין נסתר מנגד עיניו. לא מפני גודל הנושא ולא מפני פחיתותו, אלא הדבר הגדול, הדבר הקטון, הקיים הנכבד, הוא רואה והוא מבין בלי הפרש. כלומר, רק לצייר לעצמנו מה זה עירת חטא, אז אמרנו זה אדם שחי כל הזמן מתוך תחושה של קרבת אלוקים. כל הזמן, כאילו כל הזמן מבקר בהיכלו. כן, בהיכלו של הקדוש ברוך הוא. כל הזמן הוא לפניו. ככה הוא חש. כן, כלומר, לא הכוונה מתוך הגשמה, זה ודאי שלא, זה עובד עבודה זרה. כן, אלא הכוונה... מתוך המושגים השכליים של הרוממות, אז הוא מצוי כל הזמן, ואז ממילא באופן טבעי הוא מרגיש שכל איזשהו קישור אפילו עדין אל הרע, אפילו לא עשיית עבירות ולא מחשבות, כן, זה כבר מזמן הוא רחוק מזה, אלא איזשהו רע כלשהו, הוא לא מאפשר לו להיות במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא מקפיד על כל איזשהו נדנות ואיזשהו קישור ואיזשהו משהו שיש בו איזשהו עניין ש מבטא רע. כן, אז איך קונים את, איך מגיעים למדרגה הזאת? כמובן הכל זה אחרי כל המדרגות הקודמות, כמובן. טוב, אז צריך להוסיף פה, אומר הרמח"ל, את ההתבוננות על ההשגחה. כן, זה שתי נקודות. שכינתו יתברך נמצאת בכל מקום שהוא משגיח. כן, שכינתו יתברך נמצאת בכל מקום, זה הבנה פנימית את היחס בין הקדוש ברוך הוא לבין המציאות. כן, בתור שכינתו בכל מקום. אנחנו באופן פשוט אומרים, טוב, שכינה נמצאת בית כנסת ובית מקדש, אבל בכל מקום. כל מקום זה בעצם הבנה עמוקה של היחס בין הקדוש ברוך הוא לבין המציאות. כן, זה כמובן הבנה שבאה רק מתוך סתרי תורה, כן, מתוך התבוננות בעומק המציאות, וזה לא רק שאתה פעם אחת תתבונן ותדע את זה בשכל, כי אם ישאלו אותך אז תדע מה להגיד, אלא הכוונה שאתה רואה את זה ככה. זאת אומרת, אתה לא מסתכל על המציאות כמו שבן אדם רגיל מסתכל עליה. כן, הסברנו את זה פעם, שיש שתי דרכים כאילו לחשוב על היחד וקשור לבין העולם, שתי דרכים קיצוניות ויש את האמצע. כן, יש שוב אחר שוב שהוא מנותק מהמציאות, כאילו שהוא ישות אחרת, לא מנותק ממה שהוא לא יודע. כן, אלא שהוא ישות אחרת, הוא לא מאותו סוג של העולם שלנו. יש עוד אחרת להבין שהכל זה אלוקות, יש עוד להבין שזה משהו באמצע. כלומר שהמציאות זה הופעה וזה לא העצם. כאילו, זה התורה היותר מקובלת. לא, זאת אומרת, גם שתי הנקודות האחרות נמצאות בתוך התורה. הרמב"ם לדוגמה זה האפשרות הראשונה. החסידות היא האפשרות השנייה. האפשרות האמצעית זה האפשרות היותר פשוטה, יותר מקובלת.
זאת אומרת, לתתר פנומיה, זה כאילו...
כן, השאלה איך מבינים את זה, איך מבינים את זה. השאלה איך מבינים את זה, אפשר להבין את זה כפשוט. תראו, בנפש החיים...
שזה אלוקות כאילו.
כן, שהכל, זה ככה. טוב, זה... בנפש החיים ככה באופן פשוט זה מה שהוא אומר. טוב, אז הוא אומר, אבל אי אפשר להגיד שזה ככה. אז טוב, שצריך להבין את זה. טוב, זאת אומרת, זה עבודה של כל החיים. להבין את הדבר הזה. כל החיים, לא כמו שאחרי שמתים, אז כבר מבינים, אבל הכוונה... כל פעם האדם, ככל שהוא מתפתח יותר, מבחינת המדרגה, אז הוא מסוגל יותר ויותר לקלוט את האמת הזו בצורה יותר קרובה למה שהיא באמת. כן. טוב, מכל מקום יש סגנות שיש גם בספר התניה, יש שם זה לא בתניה עצמו, זה אחרי התניה. כן, יש שם בשער איכות ואמינה. כן, אז שם הוא אומר דברים שהם שונים קצת מנפש החיים. קצת, הוא יותר קרוב לאמצע הזה מאשר מנפש החיים. טוב, מכל מקום, זה פירוש הדברים שהאדם חי את המציאות מתוך זה. כן, ואת כל מקום שהוא הוא נפגש, הוא מבחינתו גילוי שכינה. טוב, זה אטמוספירה, זה לא זה משהו. כן, והנקודה השנייה זה השגחה. כן, השגחה פירושו האכפתיות. כן, מה זה להשגיח בעברית? מה זה להשגיח? להשגיח זה לטפל. צריך לטפל בהכל. זאת אומרת, יכול להגיד שהוא מצוי, אבל לא בהכרח שהוא מטפל, כלומר, לא בהכרח שהוא אכפת לו, זה מה שהפילוסופים טוענים. יש דברים שלא אכפת להם, לא אכפת להם. לא אכפת לו מהם, כי הם כאלו שוליים. כן, זה טיעון שצריך להתמודד איתו, כמו שהרמב"ם מתמודד איתו, מורה נבוכים. נגיד היום אומרים לך, תגיד, זה חשוב שאתה תדע את כל המודעות דרושים בעיתון. אם היום אומרים לך שיש איזה תלמיד חכם שהוא יודע בעל פה את כל המודעות דרושים ואת כל המודעות של הזה, ויצור כל איזה מודעה שקיימת בעולם הוא יודע. והוא יודע מתי הכלב הזה יוצא לעשות צרכה ומתי החתול הזאת יוצא, מה היית אומר? מה הידיעות האלה מוסיפות לו, מה זה? להפך.
שפוז.
זה להפך, מה, בשביל מה צריך לדעת הידיעות האלה? זה הידיעות שמורידות אותו. זה הטיעון של הפילוסופים היו, הידיעת השם. יכול להיות שיצר רע שלהם גרם להם לטעון את הטענה הזאת, אבל זה טיעון שצריך להתמודד איתו בשכל, אבל זה לא נכון. מילא אם תבר שיודעת דברים נשגבים, זה ידיעות שהן הופכות את מי שיודע אותם להיות בעל מעלה, אבל הידיעות הפחותות, הדברים הנמוכים הם חסרות משמעות, להפך זה פחיתות לדעת אותם. כן.
אחד שאומר פה זה עוד שכנתו התברך נמצא בכל מקום של העולם, זה שהוא חי חיים פנימיים בעומק העמוקים של המציאות.
כן, הצדיק הזה. אפשר לראות באות הקודש שם. על צדיק יסוד העולם בערך תיאורים של של המציאות מתוך זה, מתוך המבט הזה.
הרגע הזה?
ברור. כן, פשוט. אם אולי כזה לא יכול לכתוב את הדברים שהוא כתב. כן. רואים גם שכל מה שהוא כתב זה היה מתוך עצמו. זה מין משהו כזה שהוא...
לא היה חוקי.
כן, כן, הבנתי. וכיוון... לא, לא רמחל. גם רמחל היה כזה. אוקיי, לא רמחל, אוקיי. וכיוון שהתברר, צריך לדעת שאנשים גדולי עולם הרגישו עצמם כפופים אליו, לרב קוק. אתם יודעים מי זה רב חרל"פ? תקראו עליו, סתם, תקראו פעם על יש ספרים הגדולי ירושלים. תראו, זה גם איזה רב חרל"פ, זה משהו כזה, לא... גם כזה, משהו לא נתפס כזה. והוא הרגיש את עצמו כשהוא התקרב לרב קוק איזה מישהו ככה, רק ככלב המלקק מן הים.
לראות
ככה
אנחנו
קיבלנו. מה? כן, הוא היה גדול מאוד מאוד מבחינת עצמו, ממש. הוא היה מגעוני הדור. בדור לא שלנו היום, הדור שלפני 50 שנה. גם זה מדהים גם כמה הדורות ירדו במהירות. טוב, וכיוון שהתברר לו. שבכל מקום שהוא, הוא עומד לפני שכינתו יתברך. תראו, מי שרוצה לראות הרב חרל"פ יכול לראות בנתיבות ישראל ב'. יש שם דברים שהרב ציודה כותב עליו. על הרב חרל"פ. אז תראו גם שם. וכיוון שהתברר לו שבכל מקום שהוא, הוא עומד לפני שכינתו יתברך, אז מאליה תבוא בו היראה והפחד, פן ייכשל במעשיו שלא יקרוי לפי רמות כבודו. פה הוא מסביר למה זה הדרך לקנות את זה. זאת אומרת, זה ברגע שהוא יתחיל לחיות מתוך תפיסת חיים כזאת שבכל מקום, כן, זה הכוונה לית אתר פנוי מיני, כן, אז הוא פשוט יחיה מתוך זה, אז ממילא תבוא טוב כבר.
מה הקשר להשגחה אבל?
ההשגחה זאת אומרת שזה לא רק המציאות של השם, אלא גם זה קרבה עוד יותר גדולה.
בעצם זה שזה שיש בו משגיח.
אתה יכול להגיד שיש מישהו שנמצא פה, אבל הוא לא, אתה לא מעניין אותו. כאילו הוא לא קשור אליך כי אתה פחות מדי כדי שהוא יעניין אותו, אבל אם הוא מתעניין בכל דבר, אז אתה מרגיש עוד יותר מצוי במחיצתו. לא מעצם המציאות שלו, אלא גם מהעניין שלו בכל דבר שקורה. והוא מה שאמרו, דם הלמעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. כי כיוון שהשגחת הקדוש ברוך הוא על כל דבר והוא רואה הכל ושומע הכל, ודאי שכל המעשים יהיו עושים, רושם וכולם נכתבים בספר עם זכות ימי חובה. זאת אומרת, מה שרמח"ל אומר, מה שכתוב שם את המשנה הזאת הנחמדה במסכת אבות, עין רואה וזה שרמח"ל במסכת אבים, זאת אומרת, לחיות את זה באמת, זה המדרגה של יראת חטא. כשאתה חי מתוך הידיעה הזאת. אומר הרמח"ל, ואומנם הדבר הזה אינו מצטייר היטב בשכל האדם, אלא על ידי התמדת ההתבוננות וההסתכלות הגדול. זאת אומרת, רק על ידי העמקה שכלית גדולה. כן, התבוננות, אל תצטרו לכם איזה אחד שעומד על המרפסת ומסתכל על זה, על השקיעות ואין על זיו השכינה. כן, זה לא זה. התבוננות פירושו עיון שכלי. זה התבוננות. האדם שקוע בעיון שכלי. כן, הוא גם מעביד את הספר, כן, זה להבין דבר מדבר, ואז הדברים ככה...
מתוך ספר מסוים, אם לא מתוך המציאות או מעצמו, אז אין דבר.
אין ספרים, תראו, אמרתי לכם את זה פעם. בעם ישראל אין ספרים, חוץ מתנך כל השאר זה, אתה יודע, את לעשות להשם. כן, ספרים זה רק אמצעי. זאת אומרת, החיים שלנו הם צריכים להיות חיים של שכל. ספרים, ספרים, זה כלי עזר. זה הכל היה צריך להיות. תראו לכם הייתם הולכים, תנך, זהו. תבוא לישיבה, אלון דוד, לא צריך לקנות פה את כל הגדולים האלה. כל אחד עושה את זה תנך, וזהו. זה משובה. מה? הרבה יותר מה?
טוב. ככה גרעת בסוף ימיו.
הרבה יותר טוב, אם
היינו מגיעים.
מי שלא מוסיף דעת, הוא לא מוסיף מכאוב, כי הוא בהמה. גם לבהמה יש לך חיים נחמדים, אתה חושב שהיא עכשיו אכלה הפגנות עם ההתנתקות? כל הבהמות של בדיר שם בכפר דרום, הם בסדר כאילו, הם לא מזדעזעות, אין להם דעת. אז מי שאין לו דעת, אז הוא חיים שלווים. אבל מי שיש לו דעת, אז הוא הופך להיות בן אדם. בן אדם צריך להיות חיים של יצירה, לא חיים של אכילה ושתייה ושינה, זה סתם... הם משעממים גם, כן. לא, רק מה שכוונתי להגיד, שהתורה והשלמות השכלית היא צריכה להיות חלק מהחיים שלנו. זה לא תת ספר, תת ספר. לא, אני לא אומר את זה בשביל המוסר, אני אומר את זה כאילו, זאת אומרת, זה עליבת אמת זה כך. רק אנחנו התרגלנו שזה שזה נמצא בספרים, אז זה כבר מספיק. זה לא עוזר זה שזה נמצא בספרים. זה לא משנה מלא, תשמע, תשמע ממישהו, תלמד את זה. זה גם לא עוזר, זאת אומרת, זה כבר מעל ספרים, זה לא... במדרגות האלו זה כבר איזה... זה רק התבוננו, זה לא... אין פה מישהו שיכול לעזור לך. זאת אומרת, אתה יכול להתקדם קצת דרך זה, אבל זה הרבה הרבה... זה כמו סתרי תורה. סתרי תורה, אתה יכול להיעזר באחרים, אבל החיים מתוך העומק של סתרי תורה זה חיים שאתה יוצר אותם. כן? זה כמו כל הדברים הפנימיים, שהם קשורים לעומק של החיים של האדם, זה צריך להיות יצירה שלו.
זה כן אדם שהוא מתבונן, כאילו, בזריחה אולי, אבל הוא כן כאילו...
אבל זה מתוך העיונים שכליים, אבל. זה מתוך העיונים שכליים. זה לא המחשבות של דמיון, זה לא... זה המון שכל. זאת אומרת, מה קורה לבן אדם רגיל שהוא מתבונן? באיזשהו שלב הוא מוצא את עצמו, אני יודע, אתה יודע, על הבדק באיזה מחוזות. מחוזות שהדמיון לוקח אותו. יש אותו בארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארבע מיטה, ו... אז נגיד אם הוא קצת, אם יותר עומק שכלי, אז הוא ייקח עוד יותר זמן עד שהוא ינחת לתוך כל הדמיונות החומריים. כן, הרי כדי לחיות חיי התבוננות כאלו, צריך להיות כבר מאוד מאוד שכלי. רק שנבין, הם במה אנחנו אחרי...
זה כבר הגעון בתורה.
כן, כן, כן. כבר בנקיות צריך להיות תלמיד חכם. לא יודע תמיד חכם במובן של עמקן, אבל מבחינת היקף הידיעות, צריך להיות עם היקף הידיעות מאוד גדול, כמו שאמרנו שם.
כל ההלכות הוא חייב לדעת.
כן, כל ההלכות, נכון. את הפרטי ההלכות גם כן, לא רק את הכללים שלנו, את הפרטים. אז צריך להיות כבר איזה תמיד חכם מבחינת הידיעות. ובפרישות כבר אתה חי בצורה של הקטנה עד למינימום את היחס אל הצרכנות החומרית. ובטהרה כבר אין לך מחשבות לא לשמה. בחסידות אתה מתמלא אהבה ויראה, כשאתה עוסק בארץ אנשים. בענווה כבר אתה חי ותופס את האגו שלך במובן שואל לחלוטין למשל בן אדם רגיל. אז תבין על מה מדובר. ועם כל זה הוא אומר שזה קשה לצייר את זה בשכל, הדבר הזה. זה כמו שאמרנו אז, זה כמו שאמרנו מקודם.
זה אישי?
לא, בגלל שזה מאוד מופשט. תראו, נגיד... איך אדם רגיל מצייר את הקדוש ברוך הוא? אז ילד קטן, הוא מדמיין אותו. לא יודע, ציור כזה, ציור אחר. אדם קצת יותר מפותח, אז הוא מבין שהדמיון זה לא, זה לא רלוונטי. כי זה סתם, זה הקשמה, זה לא זה. אז מה זה כן?
זה לא.
זה לא הלך אומרי, אז מה זה כן, כאילו, אז מה פנאי הקדוש ברוך הוא אומר, יש איזה משהו כזה, שהוא, הוא יכול להגיד את המילה אפילו אין סוף, הוא כל יכול, כל דברים, זה לא אומר לו יותר מדי. כן, עכשיו, ככל שאדם יותר מתפתח ויותר לומד, אז הוא יותר מבין מה זה המושגים של השלמות. נכון? ואז לאט לאט הוא יותר מבין מה זה הקדוש ברוך הוא. כי מושגי השלמות שלו התפתחו. כן, אמרנו לזה משל פשוט, זה כמו שיתנו למישהו שהוא לא מבין במוזיקה. זה אחד יותר. יתנו לו למישהו שלא מבין במוזיקה, יתנו לשמוע את היצירה מוזיקלית. מה זה? מה זה, נגרות, מה זה, נשים שמיים מה זה, זה לא, זה מוזיקה ככה, מוזיקה עממית עם איזה זמר קסטות כזה. זה מוזיקה, מה זה, זה כל הקונצרטים, זה לא בשביל. הוא לא מבין, הוא לא למד את זה, הוא לא מבין, הוא גם לא מבין את התחכום שיש בזה, הוא לא מבין את החוכמה, את הגאונות שיש בזה. הוא לא מבין, כי הוא לא למד. אחרי שהוא ילמד, אז פתאום הוא יבין. או כמו נגיד אדם שלא לא, לא מבין בכדורסל. אז הוא רואה משחק, אז הוא רואה מה הם עושים, מה הם מוסרים וזה צריך לקלוע, מה בגדיל. אבל אחרי שהוא רואה כמה צריך להתאמץ כדי להגיע להישגים כאלו, אז הוא מבין שיש פה כישרון ויש פה הרבה עבודה, אז הוא גם מעריך. לא שאני אומר שבגלל זה תעריך בכדורסל, רק אני אומר שזה ההבדל בין אדם שמבין לבין אדם שלא מבין. כך גם ביחס הקדוש ברוך הוא. אדם יכול להיות קדוש ברוך הוא חכם מאוד, אבל אתה בעצמך לא יודע מה זה חוכמה, כי אף פעם לא ניסית ללמוד, ואף פעם אתה לא יודע כמה זה קשה, ואף פעם גם אתה לא, אתה גם לא מבין כמה כמה החוכמה היא מסובכת וכמה היא מורכבת. כשאתה התחלת לעסוק בחוכמה, אז אתה פתאום, ולכן אתם יכולים לראות שהרבה פעמים קורה שככל שאנחנו לומדים יותר אנחנו מעריכים יותר את החכמים. למה זה כך? כי אנחנו מבינים בעצם איפה הם נמצאים. בהתחלה אמרו, בסדר, מה? אומרים רשי, הוא רב, זה המקצוע שלו. בסדר. הרמב"ם הוא רב, מה? זה המקצוע שלו. גם אם אני הייתי רב, אז אני הייתי כמוהו. אבל אחר כך אתה מתחיל ללמוד, אתה רואה איפה הם נמצאים. יחסית אליך. אז אתה מתפעל מהחוכמה שלהם, אתה מתפעל מהצדקות, אתה מתפעל מכוחות הנפש. כי אתה מבין איזה עמל צריך בשביל ליצור יצירה כמו בשביל תורה לרמב״ם. איזה גאונות מופלגת צריכה להיות בשביל יצירה מהסוג הזה. אז אתה אומר, טוב, אבל מתי זה קרה? זה קרה אחרי שאתה בעצמך הכרת את מושגי החוכמה, תורה גם ביחס הקדוש ברוך הוא. לפני שאנחנו מכירים את מושגי השלמות, בכלל, סתם, בלי קשר לקדוש ברוך הוא. ואחר כך אנחנו צריכים להכיר את מושגי השלמות של הקדוש ברוך הוא, כלומר איפה אנחנו מוצאים אצל הקדוש ברוך הוא את השלמויות האלו, אז אתה מתמלא יראה ואהבה. כן.
בן אדם בזהירות לא צריך לחיות מתוך דם הלמעלה ממך נורא
וכו'. כן, הוא יחיית זה בצורה מאוד פשטנית. זאת אומרת, מה קורה לכל בן אדם בזהירות? גם לנו זה קורה. זה קורה לנו כי אנחנו מדי פעם חושבים על זה. נכון, אנחנו לא חיים מזה כל הזמן.
אבל זה צריך ככה.
כן, מה זה צריך? כן, מה זה צריך? אבל הוא לא יהיה מסוגל להגיע לזה באמת רק בדרגה.
כמו שבן אדם רגיל יש לו תופעות של
ענבה, כן? כן, תראה, מה שאנחנו גם בדרגה, כן, ברור, גם בדרגה נמוכה יכולים להיות מחשבות מסוימות, ואמרנו את זה. ההבדל הרבה פעמים בין מדרגות נמוכות למדרגות גבוהות זה בשאלה עד כמה זה תפיסת חיים המחשבות האלו, ועד כמה זה מחשבות לימודיות. כלומר, שאתה יודע שיש דבר כזה. האם אתה באמת רואה את המציאות מתוך זה? האם אתה באמת חי מבחינה מעשית מתוך המחשבה הזאת? או שזו מחשבה כזאת שנמצאת אצלך אי שם. ומדי פעם היא מבצבצת כשקורים כל מיני דברים, נגיד. כן, אדם רגיל ודאי לא חי ככה. פשוט. גם אם אדם יגיד כל היום וכל הלילה, אם הוא יהיה בנרגל מוחה, דם על ה... זה לא יעזור. חוץ מלהיות משוגע, זה לא יעזור שום דבר. כי אדם רגיל במדרגות הרגיל, הרי אדם צריך לחיות, נכון? אתה שכה לא רוצה שאנחנו כולם נגיד דם עליהם, וגם האדם פה במדרגה הזאת מדובר באדם חי. תמדו איזה אחד שמשתגר באיזה חדר. זה לא אדם רגיל. כלומר, מה זה אדם רגיל? אדם שמתארך בעולם. הוא יכול להיות זה גם בעל מלאכה, כמו שאומר המחל בסוף הספר שלו. זה קראנו את זה בהתחלה, נכון? אתם זוכרים. המחל בסוף הספר אומר שבחתימה. סליחה, לא בחתימה, לפי החתימה. ואתה קורא נעים. אתה כאילו קראנו את זה ספר כבר. אתה קורא נעים. במהדורה ואת... אומר הרמח"ל, וזה פשוט, כי כל אדם לפי האומנות אשר בידו והעסק אשר הוא עוסק, כך צריך לו הישרה והדרכה. כי דרך החסידות הראוי למי שתורתו אמנותו, דרך החסידות הראוי למי שצריך להזכיר, אתה מוסק חברו. ולא, וזה דרך החסידות הראוי למי שעוסק בסחורתו. זאת אומרת, אומר המפורש הרמח"ל, הספר שלי הוא לשכירים, לפועלים, לסוחרים, גם למי שתורתו אמנותו, אבל לא רק למי שתורתו אמנותו. אנשים רגילים, אנשים מן היישוב. אז האיש הזה, זאת אומרת, הוא חי ככה עם כל החיים הרגילים.
זה יותר קשה בחיים הרגילים?
אני לא יודע אם זה יותר קשה, זה תלוי יותר במבנה הנפשי שלך. תראה, אם אדם מתאים לו להיות מבחינת המבנה הנפשי שלו, לחיות כל הזמן חיים של שכליים, אז האדם הזה בחיים מסחר או בחיים רגילים, מה שנקרא, הוא
חנק.
כן, זאת אומרת, הוא יהיה נמצא במדרגה יותר נמוכה מאשר אדם רגיל שחי חיי מסחר. הוא לא יכול, זה הטבע שלו. כן? ולעומת זאת, אדם שיש לו צורך לסחור ויש לו צורך, אז הוא, אם הוא ייקח לעצמו חיים עיוניים, שכליים, שהם כל הזיום, זה גם כן משהו ש... כן? זה נקודה מאוד בסיסית שבאיזשהו שלב אדם צריך להכיר את טבעו ותכונותיו. ועל פי זה לנתב את דרך חייו. מה שהיום רואים שיש הרבה אנשים שלומדים תורה, זה לא מציאות נורמלית, מה שיש היום. זאת אומרת, זה לא מציאות נורמלית לשני הכיוונים. זה לא מציאות נורמלית שיש הרבה אנשים שעוסקים בחול בלי ללמוד כלום, ויש הרבה אנשים שלומדים תורה כל הזמן. כן, זה לא מציאות נורמלית. יכול להיות שבאחוזים, בסך הכל, מתוך כמה מיליונים, בסך הכל יהיה פחות או יותר כמו מה שיש היום. אבל זה מתוך... כמה מיליונים, וזה מתוך כל האנשים המוכשרים ביותר לחיים שכליים. כן, תקחו פחות או יותר את החברה החילונית, בוא ניקח את החברה דתית לאומית נגיד. כמה אחוז מהם, שאצלהם נגיד יש כל מיני אפשרויות כאילו מבחינת צורת חיים. כמה אחוז מהם אנשים שממשיכים בחיים העיוניים כל החיים? אחוז מאוד קטן, זה פחות או יותר. האחוז בעם ישראל של האנשים שהם כל הזמן חיים חיים עיוניים. גם שבט הכהונה. הם לא היו, הם היו שבטים קטנים. שבט לוי עצמו היה שבט קטן. בעוד שהיו שבטים של 70 אלף, 80 אלף. שבט לוי זה 22 אלף. זה פחות או יותר. אז אם רואים 22 אלף מתוך 60 ריבון, נכון? תעשו חשבון. זה
חסר גם.
לא, ישחר זה לא שזה היה עניינם. זה היה כאילו מבחינת ה... מבנה הקבוע של עם ישראל. יששכר, זה נכון שהיה להם מבחינת הכישרון, היה להם נטייה וכישרון הדבר הזה. אבל כן, בסדר. אבל לא תמיד גם בני יששכר הם היו כאלו. אבל שבט לוי זה היה עניינו. כלומר, כדורך הוא יצר באופן קבוע בעם ישראל, פחות או יותר יחס כזה, של 1 חלקי 30. כן? מה זה 1 חלקי 30? זה פחות מ... כן, זה 3%, 4%, כן, משהו כזה, בין 3-4%. אנשים שמפתחים, ככה אני אשאל, עכשיו באופן טבעי, כמו שאתה אומר, יש גם בשבטים אחרים, אנשים עם נטיות וכישרונות וכן, אז כמה נגיד? 20%. כן, 20% בכל ישראל שחיים, חיים שכליים, אבל גם כן, יש ביניהם שוני ודרגות, ו... שבט לוי זה השבט היחיד שיבדיל את עצמו לחיים מסוגלים. בסדר, מילא זה ככה, צריך להבין. שפחות או יותר זה ככה. ואומנם, הדבר הזה אינו מצטייר היטב בשכל האדם, אלא על ידי התמדת ההתבוננות וההסתכלות הגדול. כי כיוון שהדבר רחוק מחושנו, כי לא מדובר בציור חושים, מדובר בציור שכלי מופשט, לא יצרהו השכל אלא אחר רוב העיון וההשקפה, וגם אחר שיצרהו יסור הציור ממנו בנקל אם לא יתמיד עליו הרבה. כן, בקלות. זאת אומרת, גם אם אתה, כמו שאמרנו מקודם, גם אם אתה, היה לך איזשהו שלב שהברקת את ההבנה הזאת, ובקלות, כמו שהרמם אומר, שהאמיתויות העמקות הן כמו ברקים. כן, זה ככה מבזיק והולך. ואחר כך פתאום אתה כבר לא מסוגל לקלוט את הדברים. ואחר כך זה עוד פעם מבזיק וככה זה. אז הוא אומר שמשה רבינו, כן, הוא היה כאילו כל היום באור יום. כל היום הוא היה תחת ההברקה. ופעל פה. אבל זה גם מיוחדת, זה הספקלר המהירה. זאת אומרת, אפילו נביאים, כן, זה היה ככה מדי פעם. כמובן, לא כמובן ההברקות שלנו, ההברקות שלהם, אבל מדי פעם. כן, זה מה שאומר פה, זה שר בנקל, הציור הזה. ונמצא שכמו שרוב ההתבונן הוא הדרך לקנות היראה התמידית, כן.
מה זה אם לא יתמיד עליו הרבה?
אם לא יתמיד, הכוונה, אם הוא לא יהיה עסוק כל הזמן בהסתכלות והתבוננו.
אז הוא לא יקבל את
ההברקות. אז הוא לא יהיה שייך לתפיסה הזאת של המציאות, של השכינה בכל מקום והשגחת השם. ונמצא שכמו שרוב ההתבוננו הדרך לקנות היראה התמידית, כנסח הדעת וביטול העיון הוא המפסיד הגדול שלה. יהיה מחמת טרדות או ברצון, הוא אומר לא משנה אם אתה השם או לא השם, זה לא תכלס, ברגע שיש איזה משהו שהשיח את הדעת אז אתה כבר לא תחיה, ואז הוא אלה כבר אין לך יראת חד, כי זה רק התנאי ליראת חד. כלומר, אחרי שאתה חי באטמוספירה כזאת בעולם כזה, אז אתה מסוגל לבנות את יראת החד.
איך הוא יכול לחיות חיים רגילים ככה?
אני עושה חדש. כן, טוב, נו, תחיות עמקן גדול, נו. הוא נגיד, אנשים האלו נגיד שהם מתעסקים באיזושהי אומנות, אז כל העיסוק שלהם באומנות זה קשור לאיזה מין חשבונות פנימיים, זה לא, הוא לא עושה את זה בגלל שבא לו, הוא גם לא עושה את זה בגלל כסף, כן, זה פשוט חלק מהאידיאלים של תיקון העולם, והוא מבין שזה דרך זה. כמו שאומרו עם החנוך שהיה מאחד מייחודים, היה מתקן את המנהלים. מה הכוונה? לא קודם כל הם אומר פסוקים. הכוונה שכל העיסוק שלו ביצירה הזאת היה מתוך מחשבות מאוד מאוד עליונות. כל דבר אפשר לעשות אותו מתוך כל מיני גישות. אתה יכול לעשות, אדם יכול להיות סוחר, זה אני אומר גם לאנשים בדרגה נמוכה יחסית לפה. אדם יכול להיות סוחר בגלל שהוא רוצה כסף, אז הוא מת על כסף, לכן הוא החליט להיות שוחר, כי זה הדרך אליו. ולמה הוא רוצה את הכסף? כי הוא מת על עינוגים. וזה פעם בערך, לא יודע, הוא מתענג, אתם יודעים, הם מתענגים פעם ואיזה כמה שנים עד שהם זוכים. מתענג מהכסף שלהם. אבל, כן, אז פעם בערך הוא נהנה לעשות מסיבות גדולות, וזה, והוא נהנה מלעדר קיצור. זה תכליתו. עכשיו, אדם יכול להיות שוחר, בגלל שהוא צריך להתפרנס ורוצה לחיות. וכדי לחיות צריך כסף, ולכן הוא צריך אמצעי להשיג את זה. אדם רוצה להיות סוחר, זה כבר דרגה יותר טובה מהמדרגה. אדם רוצה להיות סוחר בגלל שהוא רוצה לעזור לבריות, כי הוא יספק להם את המזון שלהם. בסך הכל גם בעל המכולת עושה לך טובה שיש מכולת ליד הבית, לא? אז הוא כזה. אז אמרתי, עכשיו, אבל למה דווקא אתה? יש גם אחרים שיכולים להיות סוחרים. זאת אומרת, אני אהיה מאוד אגון, ואני אתחשב, אני אתן לאנשים בהקפה, אני אעזור לעניים שאני אתן להם סחורה, ולא אבייש אותם להצטרך לבריאות. אז יפה. זאת אומרת, הוא לא הלך להיות סוחר בגלל שהוא רוצה לעזור לעניים. הוא הלך להיות סוחר בגלל שהוא צריך פרנסה, אבל הוא בחר את הפרנסה הזאת במינים אידיאליסטיים. כן? ויש אדם שמעניין אותו רק האידיאל. כן, ואחרי שהוא החליט מתוך איזה אידיאל הוא רוצה לחיות, אז הוא אומר, ודאי שאיפה שהאידיאלים שאני חי מתוכם נמצאים, גם שם תימצא פרנסתי. זאת אומרת, רגע עוד יותר טוב. נכון, ולכן אפשר להתפתח יותר ויותר ויותר. תראה, בלי תורה, כל החיים הם הופכים להיות מקסימום ברמה של פילוסוף. זאת אומרת, אפשר להגיע למדרגות גבוהות מתוך שכל בלי תורה. אבל זה יהיה מקסים ברמה של פילוסופיה. והחיסרון הגדול, שזה משהו שהוא, כמו שאמרנו, הוא מנותק מהרצון. פילוסופיה היא שכליות מנותקת מרצון. היא לא מרוממת את החיים. היא משפיעה ממילא, כי כיוון שאתה מאוד חלטן ומאוד שכלי, אז הנפש שלך מתפתחת. אבל היא לא קשורה באופן ישיר על הרצון. זה החיסרון שלה. לכן כשאנחנו מדברים פה על שינוי מדרגת החיים, כולם, אנחנו מדברים, יש דבר שיכול להיות מתוך.
אבל
אתה חושב
בביתר זה לא יהיה
משהו
משובש?
לא, לא בהכרח שיהיה משובש, לא. הוא לא משובש, תראה, אם גוי נגיד יהיה פילוסוף, זה בסדר. זאת אומרת, אדם ישראל, אצלו יהיו שיבושים, בגלל שכאדם ישראל כן צריך לשאת מתוך העומק של הרצון ומתוך נטיות העמוקות. אבל גוי זה בסדר, שאינו, לא יקרה שום דבר.
אני
לא יוציא
את
זה,
אבל
תשמעו,
זה
קיום
מצוות או
לימוד
תורה?
הכל. חיי תורה.
אז מה זה
יוציא את זה? הכוונה היא שגם אם בני אדם כזה ינסו ליצור קרבת אלוקים, כאילו בלי התורה, אני אומר כזה שכו, אני מעדיף כן, שיחיו מתוך, כן, מתוך התורה, ולא ינסו ליצור קרבת אלוקים שהיא כביכול נבנית בצורה יותר ישירה ויותר לכוחות עצמה. כן, כמו שאמרנו, זה המציאות של תורת עצמה. ונמצא, שכמו שרוב ההתבוננות הדרך לגבי עירת בידי לבין סחתה וביצור לעיון הוא מפסיד לפדול שלה. יהיה מחמת תחזות ורצות. כל הסליח טעב, ביטול לא עירת בידית, ומה שציבה כזאת יכול למלך והייתה עמו, וקרא בו כל ימי חייו למה נלמד עירת ושבל כאן. ציווי אל המלך זה כדי שמלך ישראל יהיה כמה שיותר מסוגל לחיות מתוך ההבנה הזאת של השגחת השם ומציאות השם. הלמדת שאין היראה נלמדת אלא מן הקריאה הבלתי נספקת. כן, קריאה פירושו לימוד. הוא תדקדק שאמר למען ילמד ליראה את השם ולא אמר למען יראה, אלא כי שאין היראה הזו נוסקת בטבע, כי עד הרבה רחוקה היא ממנו מפני גשמיות החושים ואין נקלט אלא את אלימון. כן, לתפוס ששכינה זה בכל מקום, זה אין לנו, בלי המון המון עומק שכלי, אי אפשר להבין את זה. זה פה כזה שחובר. הנה, אני שאלת את מה, שאלה, זזתי אותך. כן, פשוט זה לא יתכן, בלי הרבה המקל שכלי. ואין לימון ליראה אלא ברוב ההתמדה בתורה ודרכיה בלי הפסק. והוא שיהיה האדם מתבונן ומעיין בדבר הזה תמיד, בשבטו, בלכתו, בשכובו ובקומו, עד שיגבר בדעתו אמיתת הדבר, דהיינו אמיתת ימצא שכינתו יתברך בכל מקום, זה הנקודה הראשונה, והיותנו עומדים לפניו ממש בכל התוכל שעה זה השבחה. ואז יראה אותו באמת, ומה שהיה דוד אמרת את הלב המלך, הרי ישן דרכך אך במיתך, יחד לבד עם השבח. דוד המלך גם כן היה, באטמוספירה שלהם. הנה, זה דוגמה, זה פדר, אבל... דוד המלך היה מלך. אמרנו את זה פעם, דוד המלך, השרות שהיו לו בתוך הבית הן מספיקות כבר להוציא אותך מדעתך, גם אתה תהיה כל היום עסוק בלימוד תורה. והשרות של מלך, גם בלי השרות שהיו לו בתוך הבית, הן גם מספיקות להוציא בן הנורמלי מדעתו. אז היה לו צרות גם עם הבית שלו, גם צרות מבחוץ עם כל המתנגדים, וגם את הדאגה לעם ישראל בתור מלך, שצריך לדאוג לפרנסה שלהם.
טוב.
זה מיוחד ביותר. דוד המלך שהגיע למה שהגיע. זה בריאה מיוחדת, זה מחוז בדוד. מה? שלטון. תחשבו שגם פעם המלך היה הכל מרוכז אצלו, זה לא כמו היום שהאחריות היא מתחלקת. היום זה מחולק, כאילו שמשוחרר לתחום הזה, משוחרר. וגם המלך המשתמש ביועצים ושרים. אבל בסופו של דבר הכל תחת ידיו.
גם שר המשפטים, שר הכלכלה.
כן, גם המלך לא יכול להגיד לעם, אתם בחרתם אותי. זה לא דמוקרטיה. למרות שתנאי להיבחרות המלך זה שהעם ירצה אותו, אבל הוא הרבה פעמים גם מונחת, כאילו, הנביא אומר, ואז העם מסכים, וגם לא תמיד כולם מסכימים. בביאור מידת הקדושה. טוב, עכשיו אנחנו ממריאים. כבר יצאנו מזמן מכדור הארץ. כן. שאנחנו כבר עברנו כמה שלבים. כן. עניין הקדושה כפול הוא. דהיינו תחילתו עבודה וסופו גמול. תחילתו השתדלות וסופו מתנה. רק שנבין מה מדובר. קדושה פירושו שהאדם לא חי עם הממד החומרי. זאת אומרת, הוא בפועל עם גוף. אבל הגוף לא נותן בנפש שלו את אותותיו. כמו שבדרך כלל זה מה שקורה. שהגוף משפיע על הנפש. עכשיו, איך דבר כזה יכול לקרות סתם? זה יכול, לא יכול לקרות, נכון? ברגע שאתה מחובר לגוף, אז איך יכול להיות שהגוף הזה לא ישפיע? זה אתה. לכן אומר הרמח"ל פשוט שקדושה זה מתנה.
כמו סיפור התורה כזה. שגם כן, כאילו, התחלה שלך ועכשיו חטא מלמעלה.
כן, אבל האמת היא שתמיד, גם בשלבים מוקדמים יש סייעתא דשמיא והתערבות אלוקית. אבל העניין בקדושה שפשוט אי אפשר להגיע למצב הזה בכוחות עצמנו. זה מושתל. מה?
אין פרק לקניית הקדושה.
כן, זאת אומרת, הוא מזכיר פה, בתוך זה הוא מזכיר איך מה מגיעים לזה. אבל הוא... לא, הוא מסביר, הוא מזכיר את זה בקיצור. תראו בהמשך, לך רואה את זה דרך קניית זאת המידה על ידי רוב הפרישה, והיו עצום. כן, לא, רק מה שצריך להבין, זה... לא זה מה שבאתי להדגיש. מה שבאתי להדגיש, שזה שרמח"ל אומר שהקדושה סופה מתנה, כי הרמח"ל קשה לו, אם מבינים מה זה, אז זה לא יתא, זה כמו נס כזה, שזה קורה.
אל טבעי.
כן, אתה לא, הרי אתה לא יכול להגיע שפתאום אתה לא קשור לגוף. אין דבר כזה. כאילו הגוף לא משפיע עליך. כלומר, אתה מצוי בגוף. זה יכול להיות שהוא לא משפיע עליך. לכן אומר הרמח"ל, קדושה זה מתנה.
זה זמנים.
טוב, אלא אם כן אתה, אני יודע,
שרבן.
לא, אבל בכל אופן סוף סוף יש קישור אל הגוף. בקדושה אתה נעתק מן הגוף. איך זה קורה? באמת זה לא יכול לקרות באופן טבעי. כלומר זה לא איזה מין התפתחות. שעשייתא דשמיא רגילה זה שילוב. האמת היא כל החיים שלנו עם שילוב בין הרצון שלנו לבין התערבות האלוקית. רק אנחנו לא רואים את זה. יש זמנים שפעמים אנחנו מרגישים יותר את הסייעת, כלומר את ההשתלבות הזאת, לפעמים אנחנו מרגישים. פה זה לא השתלבות, זהו, האדם מגיע עד משהו מסוים, זהו, פה זה נגמר, יהיה גדול ככל שיהיה. למה האדם לא יכול לצאת? כי האדם לא יכול להיות לא בן אדם. זה אתה, כלומר אתה לא יכול לצאת מעצמך. אז לכן, כיוון שאתה קשור אל הגוף, אז זהו, מה שאתה יכול לעשות זה במסגרת שיא השיאים של העתקות מהגוף, אבל עדיין אתה בתוך גוף. בא הקדוש ברוך הוא ומתערב התערבות שהיא ממש רק אקט שלו, לא במשולב איתך, ויוצר אצלך מצב של העתקות מן הגופנים וקדושה. לכן לרמח"ל פשוט, וזה מה שהוא מדגיש, הסוף של זה מתנה. הוא לא אמר את זה בכל המדרגות. גם במדרגות שהוא דבר שצריך להתפלל, סוף שעת הדשמיה, כמו שראינו בזירות, הוא הזכיר את התפילה ואת השעת הדשמיה, ובחסידות הוא הזכיר שצריך להתפלל, ובענפה הוא הזכיר גם שצריך להתפלל וגם צריך לעזור, אם לא אתה לא תצליח להתקדם. הוא לא אמר את הביטויים כמו שאומר אותם פה. שם זה כמו שאמרנו, זה משהו משולב. פה זה רק קדוש ברוך הוא עושה. תחילתו וגם פה צריך אחרי היראת חטא. כלומר פה מדובר רק נבין על מה מדובר. מדובר באדם שכבר חי כל הזמן עם השכינה וההשגחה ולא נפרד מזה אף פעם. אין אצלו איזה רגע שהוא לא חי מתוך זה. והוא מתוך זה מלא יראת חטא. כלומר הוא כל פגם קטן וקישור אליו מפריע לו כי זה מקלקל את ההימצאות שלו ב... כן, לראות פני השם, ועדיין זה לא קדוש. בשביל להיות קדוש הוא צריך להגדיל את זה. עכשיו, גם אחרי שהוא יגדיל את זה הוא לא יהיה קדוש, אז יהיה את התנאי להופעת הקדושה. זאת אומרת, הוא ירגיש שזהו, שהוא מגיע לזה, משהו ששם, זהו, זה שי השיאים שהוא סוגל, ואז יבוא לקדוש ברוך הוא ויעשה את ההמשך. הוא שאמרו, זכרונו לברכה, אדם מקדש אותו מעט, מקדשים אותו הרבה. מדמת מקדשים אותו למעלה. השתדלות הוא, שיהיה אדם נבדל ונעתק מן החומריות לגמרי. הוא מתדבק תמיד בכל עת ובכל שעה באלוקיות. ועל דבר זה נקרא נביאים מלאכים, כי אין שנאמר בארון, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה וקשו נקיות, כי מלאך שנצאות. אומר ויהיו מלאכים מלאכי אלוהים. ואפילו בשעת התעסקו במעשים הגשמים מוכרים לו מפאת גופו, הנה לא תזוז נפשו מדבקותה העליון. אתם מבינים? מה? זאת אומרת שוודאי שהאכילה שלו זה מתוך איזה מחשב.
אנשים שנעשים כאילו, להדריך את זה כאילו, אנשים מדרגים נמצאים בתורה אפילו לא, ולהדריך אותם
כאלה הלכות. כן, אתה צר ולקבל פרופורציה איפה אנחנו נמצאים. כן, אמרנו כבר, זה מזמן כבר יצאנו כבר מכדורנו הקטן. חייה שנאמר דווקא נפשי אחרת החיים. ואומנם, לפי שאי אפשר לאדם שישימו את עצמו במצב הזה, כי כבד הוא ממנו. הנה הוא אומר את הדברים שאמרנו, כי סוף סוף חומרי הוא ובשר ודם. אז מה, איך אני נעתק מן החומרי? על כן אמרתי שסוף הקדושה מתנה. כי מה שיוכל לאדם לעשות הוא ההשתדלות הראשונה ברדיפת הידיעה האמיתית, זה השתדלות, רדיפת הידיעה האמיתית, התמדת ההשכלה בקדושת המעשה. כן, זאת אומרת, כי הרי הוא צריך שכל העולם המעשי שלו גם יהיה קשור לעם. עכשיו, אם תשימו לב, זה אני חושב בעיקר נקודת ההבדל בין הקדושה לבין יראת חטא. ביראת חטא זה יותר עבודה שכלית, לתפוס את המציאות של החיים, של ההשגחה. זה עיקר יראת חטא. כלומר, ברגע שאתה תתפוס את המציאות באופן הזה, שלב הבא זה יהיה יראת חטא. כי אתה תבין שאתה לא יכול להיות שרוי שם, ממילא כל איזשהו קישור אל רע, אפילו רחוק מעבירה, כבר עושה לך. פה מדובר יותר על קדושת המעשה. זאת אומרת, זה לא איזה מין, כאילו, יראת חטא היא באה כתוצאה יותר מתפיסה פילוסופית כזאת של המציאות, אתה מבין את המציאות בצורה מסוימת, ואז מתוך זה אתה בונה תירת חטא. פה אתה חייב להעמיק, להבין את ההקשרים של הפעולות החומריות אל האלוקות. וזה מה שהוא חייב לחיות פה, כדי להגיע לדרגה הזאת. נגיד, הוא יהיה מוכרח להבין איך אכילה קשורה לאלוקות, ואיך שינה קשורה לזה, ולא רק להבין, אלא גם לחיות מתוך זה. זאת אומרת, לאכול מתוך זה, לישון מתוך זה, לדבר מתוך זה. לכן, זו ההדגשה שלו והתמדת ההשכלה בקדושת המעשה. כן, בשונה משם, שעיקר ההשכלה הייתה יותר להבין את המציאות ואת השגחת השם, או הוא צריך להבין איך כל המעשיות ואיך כל החומרנות והחומריות קשורים אל האלוקים. אך הסוף הוא שהקדוש ברוך הוא ידריכו בדרך הזה שהוא חפץ לעשות בה, וישרי עליו קדושתו ויקדשהו, ואז יצלח בידו זה הדבר. שיוכל להיות בדבקות הזה אם הוא יתברך בתמידות. כי מה שהטבע מונע ממנו יעזרו, יתברך ושיעור ייתן לו. חיים שנאמר, לא ימנע טוב להלכים בתמים. הכל אמרו כבר אמר שזכרתי, אדם מקדש עצמו מעט, שהוא מה שיוכל האדם לקנות בהשתדלותו, מקדשים אותו הרבה, שהוא העזר שעוזר אותו עבור יתברך, כמו שכתבתי.
הבנתי, אז באיזה מצב הוא היה לפני שהקדוש ברוך הוא מפעילו?
הוא היה במצב של, כמו שאמרנו, הוא תפס את המציאות ואת השרת השכינה וכו'. אבל עדיין, המעשים החומריים שלו, הם היו לא מספיק, הוא לא מספיק העמיק בלהבין את האלוקי שמתגלה דרכה.
למרות שהוא חי מתוך כך, כן.
כן, למרות שהוא חי מתוך תשוקה לקרבת אלוקים, אבל עדיין היה חסר בהבנה. פה צריך עוד יותר תהליך של העמקה שלי. של הבנת ה... והנה האיש המתקדש בקדושת בורו אפילו מעשיו הגשמיים חוזרים להיות ענייני קדושה ממש.
זה עבודה שלו.
כן, זה מדהים. כאילו, האוכל שלו הופך להיות קדושה. זאת אומרת, לא שהוא לא מפריע. כן, לא שהוא לא מפריע, האכילה שלו. אלא שהיא עצמה, היא עצמה הופעה של אלוקי. זה מיוחד, רק בקדושה יש את זה. לפני כן לא דיברנו על דברים מסוג הזה. לפני כן דיברנו על זה שהאכילה לא מפריעה. כי חלק מחיים גדולים, חיים לשאיפות, חיים לקרבת אלוקים, אז ודאי, היא מכוננת את החיים הגדולים האלה. אז ודאי שהאכילה לא הפריעה. אבל פה מדובר שהאכילה עצמה היא עצמה מוסיפה קדושה לעולם. ושמלך אכילת קודשים, שהיא עצמה מצוות הסברות וכל המחק, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. הוא מאפשר לו באמת שהאכילה לא תוריד אותו. נגיד כל אכילה מורידה, נכון? כי כל אכילה היא קישור אל חורי, הוא לא יורד באכילה.
הוא עולה.
מה? ירחת עדיין, האכילות שלו הם חול, הם חול מסוים. מה זה הוא לא יורד? הוא יורד, הוא יודע אבל לשקם את זה. כל אכילה יש ירידה מסוימת, ויש שיקום אחר כך, זאת אומרת, הוא יודע איך זה. אבל פה, האכילה עצמה זה תהליך של הופעת קדושה. ברור, כי החיים שלהם מאוד גדולים, זה כמו אכילה של אדם גדול, מה זה? ברור שהיא חלק מחיים גדולים, וברור שהיא חלק מ... הוא ודאי שהוא לא אוכל בשביל ההנאות, זה חלק מזה. אבל השאלה איזה עומק של קישור שלה אל האלוקי יש באכילה הזאת. לא עצם זה שהוא חי חיים גדולים והאכילה היא חלק מהחיים, זה כבר, אלא היא עצמה בפרטים שלה היא חושפת כל מיני תכונות של קודש. טוב,
אני אגיד לך, מה? אני אספר